שלום ערב טוב. היה פקק, מה אני אעשה? היה פקק. ולכן הגעתי באיחור. אבל, לא קשור. אבל, אל תחשבו שזה עניין אישי פרטי. במהלך ההיסטוריה היו כמה פעמים פקקים, ובגלל זה עם ישראל הגיע באיחור. וזה גרם לקטסטרופות. אז בזה נהיינו נאמנים לאבותינו. הבה נעבור עכשיו ללימודנו המרתק והקבוע, בהגדה של פסח, בעמוד 22. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעמלוה, זה המשך ההלל. ברור? כלומר, מה ההבדל בין הפסקה הראשונה שקראנו בעמוד 21 לבין הפסקה שאנחנו מתחילים לקרוא בעמוד 22? כן. מה ההבדל, אם כן, בין הפסקה בעמוד 21 לבין הפסקה שאנחנו מתחילים לקרוא בעמוד 22? ההבדל הוא שהפסקה הראשונה היא כללית, היא תיאור של הנהגת הבורא את עולמו, במנותק מההקשר ההיסטורי, ואילו הפסקה הבאה, בצאת ישראל ממצרים, היא באופן מובהק עם ההקשר ההיסטורי. ברור? כלומר, הפסקה הראשונה יכולה הייתה להיכתב על ידי פילוסוף דתי, ואילו הפסקה השנייה חייבת להיכתב על ידי הנביאים. כן? זה תמיד הדואליות הזאת בין האלוהות הכללית לבין האלוהות המתגלה בהיסטוריה, זה נתון קבוע של המסורת היהודית. עד כאן ברור? טוב, אז אפשר לקרוא. בצאת, נכון זה, אפשר לקרוא. כן. בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז. מה זה לועז?
מדבר לועזית.
כלומר, מדבר שפה זרה. מה, זה מה ש... זה המאפיין של יציאת מצרים? אם אני שואל את עצמי סתם באופן פשוט, מה זה יציאת מצרים? זה יציאה מעבדות לחירות. נכון? מהמשעבד. אז זה צריך להיות כתוב, בצאת ישראל מצרים, בית יעקב, מעם משעבד. למה מעם לועז? ואם המצרים היו מדברים עברית? ומשעבדים אותנו, לא היינו צריכים לצאת ממצרים? כן, שאלה טובה, נכון? אני לא אבקש ממך לענות, כי אתה עסוק עכשיו באוגה. אבל אם לא היית עסוק באוגה, מה היית עונה על זה? אז מישהו אחר יכול לענות.
הייתי אומר שיש להם...
אתה עם האוגה. לא חושב על זה? פשוט מאוד. השפה... זה הדבר המשעבד יותר מכל. הרי בתבניות, בחשיבה, בשפה שאנחנו מדברים, יש תבניות חשיבתיות כפויות עלינו באופן סמוי. מה שאנחנו אומרים מבטא את מה שאנחנו מוכרחים לחשוב. כלומר, מה שהמוסכמה הלשונית גורמת לנו לחשוב.
אתה יכול לתת דוגמה?
בוודאי. אתה רוצה דוגמה.
אבל לא ממצרית.
לא ממצרית? למה לא ממצרית?
אנחנו לא
רבים. אתן לך דוגמה ממצרית, אתה יודע מה? דווקא. אתם מכירים את החלום שיוסף פותר לפרעה? הוא אומר לו, שבע פרות זה שבע שנים. מי אמר לו שפרות זה שנים? כי במצרית המילה שמציינת פרה, היא בעצמה מציינת שנה. לכן, אם אתה רואה שבע פרות, סימן שאתה רואה שבע שנים.
זה פרות משחק... לא ידע את זה, לא הבין את זה.
לא, זה משחק מילים. כלומר, יוסף מבין שהשפה של החלום היא שפה אסוציאטיבית. אין, אבל זה דוגמה. זה שיוסף הבין ופרו לא הבין, זה בכלל מחוץ לנושא. אתה רוצה בכוונה לסתות מהנושא המרכזי? לא, נכון? אם כן, אנחנו עסוקים בזה שהשפה נושאת בתוכה מסרים. כמו שהמילה מיר ברוסית. מה פירושה של המילה מיר?
שם של חללית, תחנת חלל.
אף אחד פה לא יודע רוסית? איפה הבחור? הנה. מיר זה שלום, נכון? זה גם עולם. גם עולם, גם שלום. אמרו על סטלין שהוא אומר, אני רוצה שלום, רצוי כולו. כן. זה לגבי משחקי מילים, אבל יש משהו יותר עמוק מזה. למשל, כאשר אני אומר את המילה אחריות, אחריות, נכון? איך אומרים את זה באנגלית, למשל?
Responsibility,
נכון? מאיפה באה המילה הזאת, responsibility? Ability זה היכולת. Response זה תשובה. Responsa בלטינית זה תשובה. Responsibility, היכולת שלי לתת תשובה כשאשאל. כלומר, האחריות זה מעמיד אותי למשפט. כאשר ישאלו אותי מה הנה, כלומר, אני צריך להציל את עצמי. אחריות, משהו אחר. מאיפה זה בא המילה אחריות? האחר. האחר הוא הנושא. אני מטפל בו. הוא העיקר, לא אני. בסדר? זה כבר נושא בתוכו איזשהו מסר. עוד יותר פשוט. העברית היא השפה היחידה שבה הנקבה האנושית היא מילה נקבית של הזכר האנושי. איש.
איש.
אישה. אין שום שפה בעולם שזה כך.
Man, woman.
Man ו-manus. Manus, כן, manus. כן, הרי נקבה זה E-S-S, נכון? Actor, actress, נכון? שחקן, שחקנית. אם כן, man, manus. וכבר דיברנו באחד השיעורים פה על המקור של המילה woman, וקיבלתי כמה מיילים בנושא. אז כך שלא נחזור על זה. אבל, בעברית, אם אתה אומר איש, ונקבה זה אישה, אף על פי שמבחינה היסטורית זה לא בא משם, זה אומר דבר מאוד עמוק. זה אומר שלפי השפה העברית, האיש ואישה הם מחוברים בקשר של הדדיות הכרחית. כלומר, הם שני חלקים של הזהות אדם. אדם באמת זה איש ואישה. ויקרא את שמם אדם ביום היבראם. לעומת זה, בשפות אחרות, האיש הוא אישיות אנושית שלמה, ממין זכר. והאישה אישיות אנושית שלמה, ממין נקבה. ולמה הם מתחברים זה לזה? כי יש להם צרכים משותפים, אבל זה לא במהות. כן? זה משהו אחר. אם כן, השפה, יש לה מסרים משלה. ולכן אפשר לומר, אין לך הגדרה יותר עמוקה של השיעבוד, מאשר להיות נתון לשפה שאיננה השפה שלך. לכן זה לא בכדי, שאי אפשר היה לתחייה הלאומית בימינו, בלי תחיית העברית. זה לא דבר מקרי, זה לא איזה ג'וק של בן יהודה. זה משהו מהותי. כן.
אני שומע את הרב מסביר המון פעמים המון מונחים שהם דווקא בלעז, בלעזית.
כן.
ואין להם איזושהי מקבילה בשפה היהודית.
נכון.
שיש, והרב לא משתמש בזה.
נכון.
זאת אומרת, כאן דווקא כן רואים שהשפה האנגלית או השפה הזו ש...
הלועזית, מה שנקרא.
הלועזית, מה שנקרא. כן משרתת איזשהו ערך שלא נמצא בשפה העברית.
100%. אין בעיה.
זה חיסרון בעברית?
ודאי שזה חיסרון בעברית. אתה מכיר את המושג גיור?
גיור.
זאת אומרת, אתה לוקח אנשים שהם לא יהודים, אתה הופך אותם ליהודים. מה, חסר לך משהו? חסר לך משהו שאתה מביא גויים לתוכך? מה זה אומר? שכנראה אתה חסר. כנראה שאתה חסר. זאת אומרת, אנחנו חסרים, ולכן זקוקים להשלמה. אבל אנחנו מגיירים. גם המונחים של השפה הלועזית, אנחנו מגיירים אותם. בסדר? יש דברים, אגב, שלפעמים הם מחלה. למשל, הנטייה החריפה בעברית של ימינו, לשימוש בפועל סביל. בפועלים סבילים במקום פעילים. למשל, אני אמור להגיע. כן? אמור, סביל. זאת אומרת, במקום מצפים ממני להגיע, אני אגיד, אני אמור להגיע, I'm supposed to. זאת אומרת שאנחנו מאמצים את הנוהג הבריטי לדבר על עצמנו כאילו אנחנו סבילים של משהו אחר. כן? עד כדי כך שאני זוכר לפני כמה שנים, היה פיגוע בתל אביב, והיה מחבל שהשתולל פה באחד הרחובות, והיה בחור ישראלי שהרג אותו, הרג את המחבל. אני זוכר את זה כמו אתמול. והבחור שהרג את המחבל התראיין ברדיו. והוא תיאר כך. המחבל הגיע והוא קפץ מפה והוא עשה ככה. ואחר כך לקחתי את הנשק. נורו שתי יריות ואחר כך...
הוא רוצה להפריל את עצמו.
אתה חייב להיות, בנקודה העיקרית אתה חייב לעמוד בצד. זה אגב מגיע לעובדה המעניינת, שאנשים אומרים אני יבוא, אני יעשה, אני יארגן. מה המשמעות של העיוות הזה? אני מדבר על עצמי כאילו אני גוף שלישי. אני לא רוצה להיות אני. זה היעדר אסרטיביות.
קשה להגיד את זה פעמיים, קשה להגן, אני הארגן, זה נשמע כזה.
אתה לא צריך להגיד אני, אתה צריך להגיד ארגן, אעשה. המילה אני מיותרת.
חזרה על האלף אלף, זה קשה.
נכון, נכון, אני מבין, יש סיבות לך, כן? אבל אני אומר, מה מונח מאחורי העיוות הזה? העיוות הזה הוא שאינני מעוניין להיות אני. יש איזו ביישנות בעייתית כאן. עכשיו, לכן אני אומר, כשהכתוב רוצה לדבר על יציאת מצרים, הדבר המתבקש זה לדבר על בית יעקב שיוצא מעם לועז. זאת המהות של יציאת מצרים. הרבה יותר מאשר היציאה מן השיעבוד. זה השיעבוד באמת. כן.
אני רוצה לשאול עוד שאלה.
שאל נא.
אני שם לב לאיזשהו קו אצל הרב, שתמיד הרב מנסה למצוא סיבות עמוקות לדברים שהם דברים מאוד מאוד פשוטים.
נכון.
ולמה... להיחס דווקא בסיבות העמוקות.
פשוט מאוד.
ולא לומר שהסיבה היא שאדם לא מסתדר לו האלף והאלף שמיד אחריה. הוא אומר, יארגן במקום אני אארגן.
אתה רוצה שאני אסביר לך למה? אני אגיד לך למה זה כך. כי אנחנו תלמידים נאמנים של זיגמונד פרויד. פרויד גילה בספריו, בין היתר בפסיכופתולוגיה של חיי היומיום, שאין שום תנועה של האדם שאיננה מחוברת לעומק הזהות שלו. ברור? שאיננה מחוברת לעומק הזהות שלו, מה שהוא מכנה תת-מודע. תת-מודע. כן. למשל, זה שאתה עכשיו יושב כמו שאתה יושב. נכון? שמת את היד ככה. לפי פרויד, זה סופר משמעותי. זה אפשר מתוך הנקודה הזאת להגיע להבנת המפתח של כל האישיות שלך. בסדר?
למשל, הוא היה מנחש שאני סובל מכאב
שיניים, למשל? זה הרבה יותר עמוק מזה. פרויד מספר שהייתה לו שיחה עם חבר, שאמר לו, אתה פרויד? אתה אומר שטויות. מה זה? מאחורי כל דבר קטן אתה מחפש דברים עמוקים? ואתה סתם מדבר. ואז, תוך כדי השיחה, אותו אדם פלט משהו על חודש ינואר. אמר לו פרויד, זה מה, בוא נבדוק. למה אמרת ינואר? אנחנו עכשיו לא בינואר. אתה מוכן לעשות את הניסוי? הוא אומר, כן, בסדר. תוך כמה שאלות הגיע למסקנה שהחברה של הבחור הזה בהיריון. בסדר? זאת אומרת שהאדם הוא כזה, האדם מחובר בפשטיותו, בשטחיותו, לעומקי עומקים. אני יכול לעשות.
וזה היה נכון העובדה הזאת?
כן, כן, כן. הבן אדם מתבאס, חבל על הזמן.
יכול להיות מצב שזה לא תמיד קשור בעומק. זאת אומרת, לפעמים האדם לא קם בבוקר לא בגלל שיש לו איזושהי נטייה סמויה,
יש לו השקפת עולם מאחורי זה.
ובבני נפש שלו לעצלות, אלא שהוא פשוט שכח לשים שעון מעורר.
אין שום אדם בעולם שהוא עצל באמת. ואז השאלה היא, למה הוא שכח לשים שעון מעורר? מה זה אומר? זה העניין.
מי אמר את המים סיגר זה רק סיגר?
סיגר זה רק סיגר?
אני מאוד קשה לי עם העניין הזה שכל דבר חייב להיות לו איזשהו משמעות עמוקה. זה הורס את הספונטניות שביופי של
החיים. זה יפה מאוד. אתה לא צריך לחשוב על זה. זה כמו שאם אני אגיד לך, תשמע, בוא עד השולחן הזה, אבל תוך כדי שאתה בא, אתה צריך לחשוב על כל סיב של שריר שאתה מזיז. כמה מטרים תעשה? אפס, נכון? הדרך היותר פשוטה כדי להגיע עד השולחן הזה, זה שאתה תבוא בלי לחשוב על זה. אבל זה לא אומר שלא הזזת את כל הסיבים האלה. אם מישהו ינתח את ההליכה שלך, יצלם אותך בצילום איתי, יוכל לגלות בדיוק מה עשית כדי להגיע עד השולחן. אבל כדי שתצליח, אתה צריך לא לדעת את זה, לא לחשוב על זה. בסדר? לכן זה שדברים הורסים את הספונטניות, אני ממש מסכים איתך. כן. אסור להרוס את הספונטניות. כן. נאמר ככה, זה עולה טרמפ על העצלות. השאלה היא מהו הכיוון של העצלות. ברור? זאת השאלה. כי הרי המילה יארגן קיימת בשפה. אז כשאני מתעצל והופך את האני הארגן לאני יארגן, יש איזו חשיבה אסוציאטיבית שממזגת את העצלות עם הגוף השלישי.
אם לא היה כזה, סתם היה שיבוש בלי קשר.
כן.
זה היה מתכוון.
נכון, בהחלט. כן, בבקשה. אגב, סליחה, אחד הדברים הלא ברורים, למשל, מדוע גוף שני זכר זהה לגוף שלישי נקבה. תבוא, זה או אתה תבוא או היא תבוא, אותו דבר. יש כנראה משהו מאחורי זה. כן, מה אתה אומר?
הפתרון של חלום של פרעה שיוסף פתר, הוא פתר את זה במציאות, ואז פרעה אמרה, זה אמת. מוכרחים ללמוד שאמת לא קשורה לזה.
נכון. אני לא נגד. אני רק אומר שהשפה יש, היא נוסעת בקרבה מסרים. ולכן, כאשר אדם חולם, צריך לדעת מהי השפה שהוא חולם, שבה הוא מדבר. כי לפי השפה שבה הוא מדבר, אתה תוכל להבין גם למה זה רומז, מה שהוא רואה בחלום. כן, אבל הפרעו הזה היה פרעו מיוחד. הוא היה פרעו שהיה בדרך להיות עברי. כשלמדנו את חלום פרעו פה, הראינו את זה. כן? זה פרעו מסוג מיוחד. יש אפשרות לצאת משעבודים. הוא היה פרעו מאוד חופשי. הוא היה פרעו שלא היה מוכן לקבל את ההסברים של החרטומים. אתה יודע מה זה אומר? כן? זה מה שהוא בן חורין, חבל על הזמן. לא יודע. מה? הם בוודאי ידעו להסביר. כתוב, ואין פותר אותם לפרעו. אבל היה פותר אותם, רק שפרעו לא קיבל את ההסברים. המדרשים מלאים מההצעות של החרטומים, בהם הציעו. אמרו לו, שבע בנות אתה מוליד, ושבע בנות אתה קובר. כל הזמן מקשים עליי משיעורים קודמים. יפה, אני שמח, זה סימן שמקשיבים. כן.
המצרית לא היה מוכנה לפתור את החלום, כי החלום היה מדבר על שינוי טבע.
נכון.
שבמצרים
הוא בלתי אפשרי, כן.
אז איך, כאילו,
איך פרעה בכלל חלם חלום כזה? זה מה שאתה שואל?
לא.
אז מה השאלה?
איך החרטומים של מצרים היו יכולים להסביר אז את החלום עם כל ה...
נכון, הם נתנו הסברים שלא משנים שום דבר. בדיוק העניין. ולכן פרעו, שהיה אדם חופשי, לא יכול היה לקבל את זה. כן.
אם אני ממשיך עם הקו המחשבה הזה של הרב, אין מנוס מזה שהיום כל אחד ילך לפסיכולוג או פסיכיאטר. כי רק הפסיכולוג או הפסיכיאטר יכול לגלות לאדם איזה דברים יש לו בתת מודע שמפעילים אותו עכשיו באופן קלוקל. ולפי זה צריך להגיע כל הזמן לשורש ולדבר שבסופו של דבר משפיע עליי כיום ועל ההתנהלות שלי. כדי לעשות את זה צריך ללכת לטיפול, כדי לחזור לחוויה המכוננת ההיא שהשפיעה עליי כל כך בכל מה שאני עושה עליי.
יש בזה משהו, מה שאתה...
אתה יודע, בארצות הברית, בארצות הברית, אם אתה לא הולך לפסיכולוג, שואלים מה קרה לך. זה סימן שלא נורמלי. כן.
דרך אגב...
רגע, תן לי לדבר. הוא שאל אותי שאלה, מגיע לו תשובה. כן. לא מומלץ. יש הרבה אנשים שהם נורמליים, אתה יודע? חיים טובים. לא יודעים מה התת-מודה שלהם אומר, ואיך הם מונעים על ידו. אז מה?
בגלל זה אני חושב
הם ש... חיים טוב?
שאני לא בטוח שהעניין הזה של לחפש כל הזמן את העומק ואת התיקון בתוך העומק, הוא זה שבסופו של דבר משל...
אתה צודק. אבל זה שני דברים שונים. שאלת אותי מניין לי שלכל דבר יש הסבר בעומק, אז אמרתי לך, האם אני חייב לעשות את זה? התשובה הייתה צודק, לא צריך.
אז מה?
מותר להיות שטחי.
אני רוצה לתקן אבל את העניין הזה, או הדבר הזה של הסוף של דבר.
אם יש לך משהו לתקן, אז תחפור. אבל אתה לא... אבל אם... לא, אבל אם אין לך מה לתקן, אתה בסדר.
אבל אין דבר כזה אדם שאין מפסידות.
יש, 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 יש. אני מכיר אנשים נורמליים, אתה יודע?
הנורמלי הוא הכי משוגע.
זו החלטה שלך, אני לא מסכים איתך. זו, ככה אני. טוב, בואו נמשיך. אפשר לי... כן, בבקשה.
אני חושבת שאני שאלת על השאלה, בצאת ישראל מרוצת, אני חושבת שזה, שיש כאן את הצאת ישראל ממצרים, זה הבחינת המחות או הבחינת מיונות, ובית יעקב מהמנוע, זאת אומרת, בית יעקב זה הפנימיות, נכון?
הדתי, לא דתי.
לא,
ישראל זה הלאומי, ויעקב זה הדתי. דתי, כן, בהחלט. אגב, יש לזה השלכות. הייתה יהודה לקודשו, ישראל ממשלותיו. זה בדיוק העניין. יהודה עוסק בקודש, וישראל בממשלה. הים ראה וינוס. הירדן יסוב לאחור. הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צוד. טוב, הים רב הינוס, הירדן יסוב לאחור, זה אני מבין. זה מעשים שהתרחשו. האם אכן הערים רקדו כאלים והגבעות כבני צוד? זה כבר מטאפורה.
יכול להיות שזה רעידת אדמה חזקה.
כן, אבל אין לך ראייה. כלומר, זה לא מתועד בתנך. מה שכן מתועד בתנך, זה קריאת ים סוף ומעבר הירדן. זה כן כתוב.
מה הוא ראה אבל?
מה?
מה הים ראה?
אני עוד לא יודע מה הים ראה, אבל קודם כל אני עושה הבחנה בין החלק הראשון של הפסוק לבין החלק השני. החלק הראשון מדבר על עובדות היסטוריות, החלק השני על מטאפורות. במילים אחרות, יש כאן רצף בין הנס לבין המטאפורה. לפעמים אתה אומר, הגבעות רקדו, בסדר, זה לא שהם רקדו באמת. אלא הייתה התרגשות כזאת בתוך הבריאה. עכשיו בואו נתקדם לים רעה. שאתה שואל מה הים רעה? מה הוא רעה, תגיד?
נחשם בין המין אדם קופץ למים.
אז מה, זה סיבה לנוס? מה, כזה מפחיד נחשם?
ולמחצה שיהיה לו נס. בגלל האמונה שלו.
מה יש לים?
הים מציית לקדוש ברוך הוא?
מה?
הים מציית לרצון של הקדוש ברוך
הוא. אז הוא לא ראה. אני צריך להגיד, הים נס. נכון? חזל אמרו משהו מעניין. ראה ארונו של יוסף. סחבו הרי את עצמות יוסף בארון. הגיע הארון לחוף הים. הים אמר, וואו, לא אחרי. נס. מה הקשר בין ארונו של יוסף ובין הים שנס?
יש איזו אגדה שהארון של יוסף היה מוטמן בנילוס במשך כמה מאות שנים באיזה ארון של עופרת עד שהוציאו אותו לקראת היציאה ממצרים. והיה נס שהוא צף על המים או משהו כזה.
זה מעניין מה שאתה אומר, אבל איך זה עונה לשאלה שלנו?
אז איכשהו הארון של יוסף קשור למים. גם כשהוציא אותו מהנילוס היה נס.
כן, להוציא אותו מהנילוס היה נס, זה נכון. ואז מה? כן, יש... צריך להבין, למה בכלל הארון של יוסף עושה ניסים? זה גם דבר מוזר קצת. מה אתה אומר?
אם אני באופן נכון, המדרש לקשר בין ההתגברות של יוסף למעשה של פוטיפר, להתגבר על טבעו, ואז מקבילים את זה שאם יוסף התגבר על טבעו, אז היה שצריך בעצם...
יפה... יפה, יפה. יוסף מופיע בתנך כאישיות ייחודית. מה היה הניסיון הגדול ביותר של יוסף? אשת פוטיפר, נכון? אשת אדוניו המצרי, שעל פי הטבע הוא היה צריך ליפול לשם, והוא גבר מכוח מה? מכוח הרצון. אם כן, הרצון עליון מן הטבע. מה שמביא ראייה, מכאן ראייה שגם הים יכול לנוס. כי הים על פי הטבע לא צריך לנוס. אבל כשרואה ארונו של יוסף, אז פה מובאת הראייה שאפשר לנוס, הימרה וינוס. עד כאן מובן? יש שאלה, אמרו רבותינו במסכת סוטה. קשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף, נכון? זה הביטוי, קשה כקריאת ים סוף. לא הבנתי כלום. מה המשפט הזה רוצה לומר? שזה קשה להתחתן או שזה קל?
קשה.
קשה? אבל אני לא מבין. אין דבר יותר קל מקריאת ים סוף. אבל מי שברא את הים, זה, מה זה בשבילו לקרוא את הים? אין דבר יותר קל מקריאת ים סוף. הרי מי שקרא את הים זה לא בני אדם.
אבל הוא צריך ללכת נגד החוקים שהוא עצמו ברא.
אז מה? אז אדרבה, כיוון שהוא עצמו ברא, הוא יכול גם ללכת נגדם. לכן אני לא מבין מה הקושי בקריאת ים סוף.
אבל יש לו גם חוק שלא מפירים את חוקי הטבע.
איפה זה כתוב? איפה יש חוק שלא מפירים את החוק? חוק זה בשביל להפר אותו, לא? תשאל כל ישראלי. חוקי התנועה למשל. כן?
אף אחד לא מפר את החוקים האלה.
אתה צודק. כן, אז באמת יש את השאלה, למה אמרו שקשה זיווגו של אדם כקריאת ים סוף? הרי אין לך דבר קל יותר מקריאת ים סוף.
גם אתה צריך לשנות הטבע.
זאת אומרת, תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. אם אתה מסתכל מצד הבורא, אין דבר יותר קל. אם אתה מסתכל מצד הנברא, אין יותר קשה. אז תלוי מאיזה צד אתה מסתכל. גם זיווגו של אדם. אם אדם מסתכל מצד הקשיים האובייקטיביים שיש בחתונה, לא יתחתן בחיים. אבל אם הוא מסתכל מצד האמונה שיש בעתיד ובאופטימיות הכללית של החיים, אז אין דבר יותר קל. לכן אמרו, קשה זיווגו, כי קריאת ים סוף, בדיוק כמו קריאת ים סוף. תלוי מזה צד, אתה מסתכל.
אבל יש שימשו במילה קשה, לא שימשו באיזושהי מילה שנותנת פרשנות לשני הצדדים.
זה כמו שאני אגיד לך, זה קשה כמו מרשמלו.
איך?
קשה כמו מרשמלו.
מרשמלו.
כן? כלומר, זה ביטוי דו ערכי, כן? זה, השאלה אם אתה מרשמלו או לא מרשמלו. בסדר. הים ראה וינוס. אז הוא ראה את ארונו של יוסף, אבל זה מובן, כן? הירדן יסוב לאחור. בעצם מה יוסף הוכיח? שאין בנתוני הטבע כדי לבטל את חירות האדם. כי הרי יכול היה יוסף בכיף להיכשל באשת פוטיפר, ולא היה אדם בעולם יודע על כך, ואף על פי כן הוא גבר. בסדר? טוב.
כל יציאת מצרים תלויה בזה שיוסף?
לא. 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 זה שיוסף גבר על יצרו, זה ראיה שיציאת מצרים אפשרית. זה מה שזה אומר. כי מצרים היא כל כולה שיעבוד לטבע. אם יש אפשרות להתגבר על הטבע, יציאת מצרים אפשרית. ולכן הים ראה את ארונו של יוסף וינוס. זה לא מגיה, זה לא טריקים. ברור. הערים רקדו חיילים, גבעות כבני צון. מה לך הים כתנוס? הירדן תיסוב לאחור, הערים תרקדו חיילים, גבעות כבני צון. מלפני אדון, חולי ארץ. מה זה חולי?
חלחלה אולי, מהמילה חלחלה?
מה פתאום? מה זה חולי? מחולל, בורא. לפני אדון, בורא. ארץ, מלפני אלוהי יעקב, ההופכי הצור, אגם מים, חלמיש, ומים ומים. כלומר, זה מזכיר קצת, יש במעמד הר סיני משהו מעניין. כתוב, וכל העם רואים את הקולות ואת הלפידים, ואת ההר השם, וירעם, וינו, ויעמדו מרחוק. מה הסיפור? ההסבר הוא פשוט. אנחנו הולכים, מתהלכים בעולם, ובעולם אנחנו רואים שיש הרים. ההר זה דבר מאוד רציני, גדול, מורגש. גם הגיאוגרף אמר את זה, נכון? אנחנו רושמים בספרי הגיאוגרפיה את ההרים.
מהנסיך הקטן.
של אנטואן?
סנטק
זוקפרה. כמעט. תקנו. עברי דבר עברית. כן. אז בקיצור, ההר זה קיים. בעולם הזה יש גם קולות. הקולות עפים. יש קול מפה, קול משם. מי זוכר את הקולות? כלומר, הקול נראה כדבר חלוש המציאות. וכל העם רואים את הקולות. הכל פתאום הפך להיות המציאות האובייקטיבית. ואת ההר, השן. ההר הפך להיות אשן. העולם מתהפך. כן, זאת אומרת, העליון הפך לתחתון, והתחתון לעליון. המצב הזה הוא המצב של המוות. שפתאום הממשות של העולם הזה נעלמת. ואדם רואה את העולם העליון. אז הם פחדו נורא. וירעם, וינו, ויעמדו מרחוק. זאת אומרת, אחד הדברים המאפיינים כאן של ההתגלות, זה ההתמסמסות של הביטחון, של מה שאנחנו רגילים לקבל כיציב. אז זה מה שהוא אומר כאן, כן? ההופכי הצור אגב מים, חלמיש למים ומים, היציב הופך להיות נוזלי. זאת אומרת שיש כאן משהו אופייני להתגלות, אובדן הביטחון. היציב הופך להיות בתנועה. וברגע שגומרים את הפסקה השנייה של ההלל, כאן עוצרים. במקום להמשיך בהלל, מתחילים בסעודה, ורק אחרי ברכת המזון ממשיכים בהלל. אז הסברנו את זה, שהסעודה היא בעצם חלק מן ההלל. אבל צריך להבין מה השתנה בין החלק של ההלל שלפני לבין ההלל שאחרי. אני חושב שקצת דיברנו על זה, לא? לא, לא דיברנו על זה, אנחנו נדבר על זה עוד בהמשך. כן, מה השתנה כאן? מה, איזה מילה לא ברורה? מים? חלמיש זה סלע. סלע קשה. צור. כן, ההופכי הצור, אגם מים, חלמיש. למים ומים. המילה חלמיש? תסתכלי באגדה שלפנייך ותראי האם זה מילה אחת או שתיים. מה כתוב שם? זה במילה אחת או בשתיים? אז אם כן, מה התשובה? זה מילה אחת. בסדר? טוב. כאן יש ביטוי מעניין. מגביהים את הכוס עד גאל ישראל. אז מה עושים? מכסים את המצות. למה מגביעים את הכוס? כי מבסוטים. כן? יו-הו-הו ועוד בקבוק של רום. נכון? אז
זה יהיה
בתמון. כן. אז יש משהו דומה. כן? מרימים את הכוס. להרים כוס זה חלק מהשמחה. כמו עושים לאחל וכל מיני ברכות. אחד דומה. טוסט. כן? אז יש גם מגביעים את הכוס. זה ביטוי לשמחה, לחירות. ואז יש כאן ברכה. הברכה הזאת היא מיוחדת במינה. היא נאמרת רק בליל הסדר. והיא מסכמת את כל מה שראינו. מה שמעניין שבסיכום, במקום לדבר על מה שהיה, חצי מהברכה מדברת, חצי מהברכה זה מדבר על מה שהיה, וחצי על מה שיהיה. זה כאילו בא לומר שהסיפור של ליל הסדר, של ההגדה של פסח, הוא סיפור חסר, קטוע באמצע. כמו שההלל קטוע באמצע, כך הסיפור בעצם לא נגמר. סיפור לא מושלם. האמתי זה הגיוני מאוד. בספר שמות, כשהקדוש ברוך הוא נגלה למשה ולומר לו, לשלוח אותו אל פרעה מלך מצרים. קודם כל הוא שולח אותו את בני ישראל. אז הוא אומר, המטרה שלי ביציאה הזאת, מה היא? וידבר אלוהים אל משה, ויאמר אליו, אני השם, ואירא אל אברהם, אל יצחק ואל יעקב, בל שדי, ושמי השם, לא נודעתי להם, וגם הקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. וגם שמעתי את נעקת בני ישראל, אשר מצרים מעבידים אותם, ואזכור את בריתי. מה את אומרת על חלמיש? יש משהו לא ברור על חלמיש? לא, מה הבעיה? לא, זה בסדר, טוב. אז זאת אומרת, בנאום הפתיחה, אפשר לומר, של הקדוש ברוך הוא אל משה, הוא אומר לו, כל המוטיבציה, כל המניע שלי לשלוח אותך, זה בגלל שיש לי הבטחה שלא קיימתי. זה לא בסדר, הגיע הזמן לשלם. לכן אמור לבני ישראל, אני אשם, והוצאתי אתכם מתחת צבלות מצרים, וגאלתי אתכם מעבודתם. לא, והצלתי אתכם מעבודתם. וגאלתי אתכם בזרוע נטויה ובשפטים גדולים. ולקחתי אתכם לי לעם, והייתי לכם לאלוהים, ואתם תהיו לי לעם. ווידעתם כי אני אשר המוציא אתכם מתחת צבלות מצרים. והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני אשר. אם כן, בגלל המבוא, שבו הקדוש ברוך הוא אומר שהוא נשאר בחוב כלפי האבות, לתת לזרעם את ארץ כנען, בגלל זה הוא מוציא אותנו ממצרים, הוא מביא אותנו אל הארץ. יציאת מצרים הייתה קיום, או לא הייתה קיום של ההבטחה הזאת?
בסוף הם הגיעו לארץ.
הם הגיעו לארץ?
לא הגיעו לארץ. אתה מתכוון לדור המדבר?
זה לקח עוד דור. בינתיים דור המדבר מת במדבר. יש פער בין הכוונות של יציאת מצרים לבין המציאות של יציאת מצרים.
מדובר בעם, ועם זה לא משנה איזה דור מדובר.
לא. כי הוא אומר, והבאתי אתכם. זאת אומרת שזה פשלה. משהו לא הצליח, משהו התפקשש ביציאת מצרים. וכי אם זה היה מצליח, אולי ההיסטוריה הייתה נראית אחרת לגמרי. יהושע וכלב, כן? זה נקרא לעשות וי. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר, טוב, בסדר, אי אפשר לאפר לגמרי שבועה, אז נחפש פה שני חבר'ה שהם כן ייכנסו. נו, באמת. דור שלם הלך לאיבוד, יש שניים הגיעו, אז אני יצאתי ידי חובתי. יש פה משהו לא בסדר. זאת אומרת, אי אפשר לעשות את ליל הסדר ולהיות מבסוטים. חייבים לציין שמשהו לא בסדר. כנגד ארבע לשונות של גאולה, יש, כנגד והוצאתי והצלתי וגאלתי ולקחתי, כנגד זה יש ארבע כוסות. אבל יש והבאתי, מה עם הכוס החמישי? כלומר, משהו חסר. מה חסר באמת? יום העצמאות. בעצם יום העצמאות הוא ההשלמה של התוכנית של יציאת מצרים. עכשיו תראו, כל זה כתוב שחור על גבי לבן או על גבי כחלחל, בהגדה שלפניכם.
אבל היה לנו כבר לפני זה יום עצמאות אחד.
איזה?
אולי אפילו שניים. אחד של ניצחון המכבים.
נכון.
בעצם מדינה עצמאית פה.
נו, כן, ומה עוד?
והשני, מתי זה היה השני?
לא היה. לא היה.
היה במרד בר כוכבא, היה איזה בירושלים, הייתה איזה עצמאות, הוציאו אפילו מטבעות של בר כוכבא.
נו, אז מה?
עצמאות.
זה הצלחה זה?
אפילו ניקות המקדוש שם נדמה לי.
אז זה לא יחזיק מעמד. גם המכבים הקימו מדינה חזקה שהחזיקה מעמד 70-80 שנה, או אפילו קצת יותר, והתפוררה. אז זה לא הצליח. כלומר, יציאת מצרים התבררה ככישלון לאורך כל ההיסטוריה. המדינה שלנו לא תתפורר לעולם. הקדוש ברוך הוא הבטיח שהיא לא תתפורר לעולם.
זה לא היה אצל המכבים, אצל... אנחנו מדברים על כל התקלות עכשיו.
נו, אז מה? כן, אבל פה זה יציא... לא, פה הוא הבטיח שפה זה לא יתקלקל. מה?
ההצלחה גם שם, עם המכבים, גם שלי...
כן, אבל לא הייתה הבטחה שזה לא יתקלקל.
למה?
כי זה לא היה בית שלישי. כי לא היו שלוש גלויות. בהיסטוריה חייבות להיות שלוש גלויות. זה כאופציה לפחות. כן? עשינו שלוש גלויות, גמרנו. זהו. כן? למה זה ככה? אם אתה רוצה, אפשר פעם ללמוד את זה. אבל זה נושא ללימוד סופר רציני. כעת נסתפק רק בזה שהקדוש ברוך הוא הבטיח. לכן המדינה שלנו לא תתפורר, לא תחרב, רק תלך ותעלה. זה לא אומר שלא יהיו פשלות בדרך.
אני אומר לא נפנה על זה, כי אלוהים הבטיח לאברהם 420 שנה והיו 210 שנה.
זאת אומרת, המספרים, במספרים הוא לא כל כך מדייק מכל מיני סיבות.
גם האפיפיור לו.
סליחה?
גם האפיפיור לו.
כן.
דיברנו על זה שבוע שעבר, לא? הוא לא יודע לספור עד 3. אתה יכול להיות ש3 שווה 1. היית בחתונה? איך הייתה החתונה? אה, יפה. ואיך היה הביפה? משהו, אה? כן, מה אתה אומר? כן, שהמספרים לא מסתדרים. אז מה עם מספרים לא מסתדרים?
אז גם מספר הגלויות.
לא, 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 לא.
שלא יהיה חסר.
לא, 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 זה, זה.
לא נבנה על זה שלא יהיה.
לא, זה הובטח. כן. דוד ושלמה זה ההצלחה של יציאת מצרים. בסדר? אבל כיוון שזה נעשה בדילי מאוד גדול, זה גם לא יכול להחזיק מעמד. כלומר, זה יכול ליפול. יש אופציה בימי שלמה שזה יהיה נצחי, אבל זה גם יכול ליפול.
בגלל האיחור?
כן, כלומר, כל הסיפור של... בעצם מה שהתנ"ך מספר לנו, זאת היסטוריה שהיא מתקדמת דרך הכישלונות. דבר מאוד מעניין. האם כשאנחנו קוראים בתנ"ך, נגיד אדם קורא את התנ"ך בכללו, השדר שהוא מקבל, הוא שדר אופטימי או פסימי? אם יש פה מחלוקת.
יש תורה ויש תנ"ך, של התנ"ך...
תורה, נביאים, כתובים.
שכל ההיסטוריה של המציאות...
איך מסתיים התנ"ך?
התנ"ך?
כן?
בשנה
השלישית. ובשנת 2 לכורש מלך פרס, העיר השם את רוח מלך פרס, ואז הוא העביר קול, הוא אמר... מי בכם מכל עמו השם אלוהיו עמו ויעל. כן? כלומר, זה ככה מסתיים התנ"ך. התנ"ך מסתיים בשדר אופטימי. אבל השדר האופטימי הזה עובר דרך פסימיות מעשית במאורה אחרי מאורה. כלומר, האופטימיות אינה אומרת הכל ורוד, אלא אומרת הכל שחור ואף על פי כן. כן? זה האופטימיות התנ"כית. זה דבר מאוד מעניין, זאת אומרת שאי אפשר להגיד יהיה בסדר, לא, יהיה רע, כן? ואחרי זה. מנהג העולם, יש כאלה שמסתכלים אחרת. יש כאלה שאומרים העולם הוא באמת פסימי והכל יהיה רע, יש כאלה שאומרים הכל טוב. יש אומרים שכל המחלוקת מן הפסימי לאופטימי זה שהפסימי, זה האופטימי חושב שאנחנו בעולם הכי טוב שיכול להיות, והפסימי חושב שזה נכון. נכון, אפשר לומר, כן. טוב, אז בואו נראה מה הברכה הזאת אומרת. הברכה הזאת אומרת כך. ברוך אתה השם וכינו מלך העולם. טוב, זה קלאסי לכל ברכה. אשר גאלנו, וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה, לאכול בו מצה ומרור. זה התוצאה של כל יציאת מצרים. במה זה מסתכם? מגיעים ללילה הזה, אוכלים בו מצה ומרור. בזה זה מסתכל. ואז מה?
יהודים בחוץ לארץ גם אמרו את הברכה הזו?
למה שלא יגידו את הברכה הזו?
הם לא נגלו, הם היו בגלות.
אתה שואל את השאלה של רבי יצחק אברבנאל.
לא יודע אם הוא שאל.
אני אומר לך שהוא שאל. רבי יצחק אברבנאל שואל, בתחילת פירושו להגדה של פסח, מה המשמעות של סיפור ההגדה? הרי חזרנו לשיעבוד. בסדר? מה משהו להגיד, תודה שהגאלת אותנו, עכשיו אנחנו בספרד עם האינקוויזיציה וכל הזבל הזה, ואתה אומר, גאלנו. כן? אומר רבי יצחק אברבנאל, דבר מאוד מעניין. עם שנגאל פעם אחת, שום שיעבוד כבר איננו שיעבוד. הוכח פעם אחת שאתה יכול להיות בן חורין. זה מספיק. בסדר? אז מה שאומר כאן, אשר גאלנו, גאל את אבותינו מצרים. לכן גם יהודים בגלות אמרו את זה, כן. שיכולה מה לאבד מה?
גלות שלישית לא יכולה להיות, בסדר, אבל אם שעבוד לאיזה מישהו באזור פה.
לא.
גם לא?
לא.
תמיד עצמאים
עד רוצים
להבין?
לא, זה הקדוש חוי הבטיח, מה אני אעשה?
זה מה ששמעתי בסיפורים, שמעתי, אם אני לא, כאילו כן יהיה,
שמעת את זה מרבנים חרדים.
כן.
נכון. יש איזה מיתוס שמתהלך בחברה החרדית, טוענים שיש מדרש, טוענים שיש מדרש, שלפיו עתידה מלכות ישמעאל להתגבר ולכבוש את הארץ במשך 9 חודשים, ואז יבוא משיח. הדברים האלה בטלים ומבוטלים, אפוסים מן המציאות, והם הבל וריק וכדבר שאין בו ממש. הם פשוט בנויים על אי הבנה של מדרש אחד. במדרש נאמר כך, כן, מובא גם במסכת סנהדרין, אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה על כל העולם 9 חודשים. איך כתוב? עכשיו, מלכות הרשעה אצל חזל זה רומא, והיא מתפשטת על העולם כולו, לא על ארץ ישראל, והיא עתידה אחר כך ליפול, ואז קמה מלכות ישראל. כן? בדיוק מה שקרה, שכדור הארץ כולו הפך להיות נתון לאימפריות הקולוניאליות האירופאיות, ואחר כך זה כל זה התמוטט וקמה המדינה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת. עכשיו, הצנזורה לא רצתה להסתבך עם הכנסייה, ולכן בהתחלה מחקו את המילה מלכות הרשעה או מלכות רומא, ושמו במקום זה מלכות. אחר כך מישהו הוסיף במקום המילה מלכות, מלכות ישמעאל. ובמקום להגיד להתפשט על כל העולם, על ארץ ישראל. אז בונים על מדרש מצונזר כמה שטויות כאלה. איפה לקחו דברים כאלה? לא יאומן. בסדר. טוב, הלאה. הרב,
אין שם הרבה גם בהמשך. אני חושב שפעם אחת הגעתי במדרש הזה, איזשהו עניין עם הזכות שלהם, הזכות של המילה.
זה משהו אחר לגמרי. לא, זה פסקה בזוהר, פרשת ועירה. נו, באמת. זה מדבר על משהו אחר לגמרי. הזוהר שואל, מה הזכות של בני ישמעאל, שבגללה, בזמן שישראל אינם נמצאים בארץ, הם יושבים בארץ? כך שואל הזוהר. הוא אומר, ברית המילה. זה משהו אחר לגמרי, עד רבה. מדברי הזוהר אתה מבין שאין גלות ישמעאל בסוף. בסדר? אז אני צריך עכשיו פה לעסוק בדחיית צנזורות.
עברו להם כבר 1,300 שנה, 100 שנה לכל שנה של ברית מילה, של ישמעאל.
אה, יפה. רעיון שלך?
לא, לא, אני
שמעתי. טוב. אז אם כן, הגענו כאן, אשר גאלנו וגאל את אבותינו ממצרים, והגיענו ללילה הזה לאכול בו מצה ומרור. זה מה שנשאר בסופו של דבר, השארית המעשית מכל המהלך ההיסטורי הגדול, זה שאנחנו אוכלים מצה ומרור. מכאן לחשיבות העצומה של אכילת מצה ומרור. מה? מי אמר בלי מרור? מה? כן. כן, השם אלוהינו ואלוהי אבותינו. וכאן מגיע החלק השני של הברכה, שבה אנחנו דורשים את השלמת מה שלא הושלם. יגיענו למועדים ולרגלים אחרים הבאים לקראתנו לשלום. זאת אומרת, אנחנו רוצים חגים נוספים. איזה חג?
יום
העצמאות. ואיזה עוד חג?
יום
ירושלים. ואיזה עוד חג? עוד לא היה, יבוא. כן? הבאים לקראתנו שלום, שמחים בבניין עיריך, וססים בעבודתך. ונאכל שם, מן הזבחים ומן הפסחים, אשר יגיע דמם על קיר מזבחך לרצון. ונודה לך שיר חדש. כלומר, רוצים הלל אחר. ההלל שאנחנו אומרים כאן, הוא הלל חסר. שלא מספק את הסחורה, מתסכל אותנו. אנחנו רוצים שיר חדש. על מה יהיה השיר החדש? על העצמאות המדינית, על גאולתנו ועל פדות נפשנו. מה ההבדל בין גאולתנו לבין פדות נפשנו? גאולה זה פוליטי, פדות זה רוחני. ממצרים גאלתנו, מבית עבדים פדיתנו. איך קוראים לגאולה ופדות ביחד? ישועה. ישועה. כן, כן, אנחנו פשוט צריכים ללמוד עברית. ישועה זה כולל שני ממדים, אחד פוליטי והשני רוחני, כשהפוליטי הוא הקודם והרוחני באחר כך, גאולתנו פדות נפשנו. עד כאן מובן? כן. מה יסוד קושייתך? אתה אומר, כיוון שלא ייתכן להוסיף בתורה? וזאת מנין לך שאי אפשר להוסיף בתורה? מי המחה שלא מוסיפים ולא מורידים? זה ברמב״ם. נכון? זה ברמב״ם. ברמב״ם אומר שלא מוסיפים ולא גורים. שום דבר. מה? הרמב״ם זה פירמה. כן. אבל גם לפי הרמב״ם, זה נאמר במובן הזה שאתה לא ממציא מצוות חדשות. אבל התורה אמרה לנו כיצד להוסיף מועדים חדשים. יש הנחיות בתורה עצמה לזה. אז זה בסדר. כן. חוץ מזה שמה שנאמר בתורה לא תוסף עליו ולא תגרע ממנו, רבי יהודה הלוי יש לו שיטה מיוחדת בזה. רבי יהודה הלוי אומר שהדבר הזה לא נאמר אלא להמון, שלא יוסיפו ולא יגרעו מדעתם, אבל לא נאמר לחכמי הסנהדרין. שחכמי הסנהדרין יכולים לעשות מה בראש שלהם, להוסיף, לגרוע, איך הם רוצים. לפי רבי יהודה הלוי. בסדר? טוב, אני צריך פעם ללמוד את זה. התפתחות ההלכה בהלכה. כן? זה דבר מאוד מעניין. הרפורמה הראשונה, למשל, מישהו אמר לי פעם, חזן של תפילת יום הכיפורים, אמר לי, הרפורמה הראשונה שהוא יבקש כשיקימו את הסנהדרין, זה שיתירו לחזן ביום כיפור לשתות כוס קפה לפני התפילה. זה הדבר החשוב. כל השאר פחות חשוב, אבל זה נקודה חשובה. מה אתה אומר?
בין ראשוני הנוצרים לא היו כאלה שהיו מפחמי ישראל?
מה אתה רוצה להגיד בזה?
שאולי היה מותר להם לשנות את ה...
אה, פתאום! מי הם בכלל? טוב, ברוך אתה השם, זה גם סיום קלאסי של ברכה, גאל ישראל. מה פירוש גאל? זה אפשר להגיד שזה לשון עבר, של הפועל גאול, נכון? ג' א' ל', אז גוף שלישי יחיד בעבר, זה גאל. אבל אז זה לא עברית. בעברית צריך להגיד, ברוך אתה השם, שגאל את ישראל, או גואל ישראל, או אשר גאל. אבל ברוך אתה השם, גאל, זה עברית קטן. של חולה חדש, שתי חדשות באדמה. נכון? איך להבין את זה? יש הסבר מעניין של נחמה ליבוביץ'. זכותה הגן עלינו אמן. היא אמרה, פרופסור נחמה ליבוביץ', עליה שלום, אמרה, גאל זה מלשון שם מקצוע, כמו נפח, ספר, נגר, שכל אלה הם שמות של מקצוע. גאל, מי שמקצועו, מי שאומנותו לגאול. עכשיו, יש פה בעיה. אם זה נכון, איך צריך לנקד את זה? איך מנקדים, למשל, את המילה ספר? מתחת לסמך יש פתח, פתח, נכון? אילו כאן יש גם קמץ. ובאות השנייה, בפה, יש דגש חזק. ואילו כאן באלף, אין דגש. ומתחת לפה של ספר, מה יש? קמץ. ואילו כאן יש? פתח. איך זה יכול להיות? אז ליבוביץ' לא צודק? לא. לא. פשוט מאוד. שמים דגש חזק באלף או לא?
לא.
אי אפשר. ולכן, הפתח, שהיה צריך להיות בגימל, הופך להיות קמץ. זה נקודה ראשונה. זה בסדר. עכשיו, צריך לשים מתחת לאלף גם כן קמץ. אלא אם כן, זה בסמיכות. הגאל של ישראל. ואז יוצא שההתאמה יוצאת מהעל ועוברת למילה ישראל. ואז הקמץ הופך לפתח. ולכן באופן מקרי ביותר, נסיבתי, זה מנוקד כמו הפועל. כשמצד האמת זה שם אומנות. בסדר? מי שאומנותו לגאול את ישראל, הוא נקרא גאל ישראל.
בגלל הסמיכות.
בגלל הסמיכות, יפה. אז כך שתירצנו גם מבחינה דקדוקית. כן, דבר נא.
הגאולה זה על החלק הבדיני והפדות, על החלק הרוחני.
נכון.
החתימה של הברכה היא רק על החלק הבדיני.
בוודאי.
מדוע אנחנו לא חותמים גאל ישראל?
כי הדבר החשוב ביותר זה היסוד המדיני. ואני אסביר למה. כי ביסוד המדיני מתגלה גם הסגולה. הפנימית של ישראל, בעוד שברגע שאתה מתחיל לעשות מעשים טובים, מצוות, רוחניות, אפשר לטעות ולחשוב שכל הקדושה היא מכוח המעשים האלה. אתה רוצה, אני ארחיב קצת יותר. יש שאלה בכלל, מה עושה אותנו לגוי קדוש? אנחנו עם קדוש, כן? גוי קדוש. במה קדושתנו? מבאר הרב קוק, עליו השלום, שהקדושה של עם ישראל בנויה משתי שכבות, שהוא מכנה אותם בשם סגולה ובחירה. השכבה הראשונה, סגולה, זה טבע עצמי. כן, כלומר, אני קדוש כי ככה הקדוש ברוך הוא עשה אותי. גם אם אני צדיק, גם אם אני רשע, זה בכלל לא משנה. אני קדוש מטבע המציאות, כמו שאני אדם, גם כשאני מתנהג כמו קוף. אני אדם, זאת מציאות. אני יכול לחשוב שאני קוף, לא בגלל זה אני לא אדם. אותו דבר, אני ישראל, אני קדוש מטבע הדברים. על גבי זה יש קדושה נוספת שהיא תלויה בבחירה שלי. קדושה בחירית שהיא נובעת מתורה, מצוות, מעשים טובים, כל מה שאני משתדל. ואז יש לי קדושה בחירית. הקדושה הבחירית היא העיקר בעולם. כן? כי הקדושה הסגולית איננה מתגלה בזמן הזה, אלא במידה והסגולה, במידה והקדושה הבחירית מסייעת לה. יוצא לפי זה שאם אני עושה מעשים טובים, אני זכיתי פעמיים. יש לי גם קדושה בחירית, וגם הקדושה הסגולית מתחילה להתגלות. כשאני רשע, חס ושלום, אני איבדתי פעמיים. גם קדושה בחירית אין לי, וגם הקדושה הסגולית מעוקבת מלהופיע. בסדר? עכשיו, היא מופיעה בעל כורחי כשאני יוצא מעבדות לחירות. ביציאה מעבדות לחירות, הכוח הפועל העיקרי זו הסגולה. אחר כך, כשאני עוסק בפדות נפשי, זה הכוח של הבחירה. מה יותר חשוב? הסגולה. היא יותר עצמית לי מאשר הבחירה. לפי זה, יוצא שפסח הוא חג יותר גדול מבחינה מסוימת מחג השבועות. חג השבועות אינו אלא חשיפה של מה שהגנוז בתוך פסח. ולכן, בחג השבועות, כשהקדוש ברוך הוא נגלה אל עם ישראל, מה הוא אמר להם? אנוכי השם אלוהיך, מי אני? אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. זה כרטיס ביקור שלו. לכן, בסיום של הברכה, אתה לא מזכיר את פדות הנפש, אלא את העיקר, גאל ישראל. מובן? יש אנשים שחושבים, למשל, יום העצמאות לא כזה יום חשוב, יום ירושלים יותר חשוב. למה? כי ביום ירושלים הייתה התרגשות מעין דתית, אז בא. כן? זה טעות. כי יום העצמאות מגלה את הסגולה, יום ירושלים הייתה בחירה. בחירה. אלא לא, ביום ירושלים הייתה חשיפה של משהו שכבר יגנוז בקרבנו ביום העצמאות.
למעשה יום ירושלים זה השלמה של יום העצמאות, כי ביום העצמאות איבדנו את ירושלים העתיקה.
נכון.
ב-67 החזרנו אותה.
נכון.
אז זה השלמה כזאת, אז... אפשר להגיד שחוגגים את השלם, את המושלם.
יפה, יפה, זה ההשלמה. זה ההשלמה, אבל כשהשלמה צריך שיהיה יסוד. כן, בבקשה.
מאיפה אנחנו יודעים שהסגולה הזו, הטבעית, היא נחשפת כאשר אדם עוסק ביציאה משעבוד לגאולה?
כי יציאה משעבוד לגאולה זה כמו להיוולד. כשילד נולד, על מה אתה שמח? הוא לא עשה כלום.
נולד.
על עצם זה שהוא נולד, יפה. כשילד עושה בר מצווה, הוא מתחתן, הוא הולך לצבא, או כל מיני דברים שהוא עושה, או מוציא ספר שירים, מה אתה מבסוט? ממה שהוא עשה. אתה לא מבסוט מעצמו. בסדר? טוב, עד כאן, רגע, כן, בבקשה, סליחה. כן. לא, התבלבלתי, זה השעון. השעון הטעה אותי. הטעה אותי, כן. כן, כן. אבל זה פשוט לא נכון. גואל ישראל הכוונה שהוא גואל. בזמן שהאדם אומר את ההגדה של פסח, שומר זה תיאור של פעולה שנעשית בהווה. זה כינוי. כן. אבל היינו צריכים לקרוא לשומר שמר. כלומר, מי שזה אומנותו, הוא השמר. כן? כמו שגמל זה אדם שמנהיג גמלים. בסדר? חמר. סייס. אדם שמתעסק בסוסים הוא סייס, נכון? יוצא לפי זה שהפעולה הבינוני, השימוש הבינוני כדי לתאר תפקיד זה חיצוני, זה לא המהות שלו. הוא שומר כי זה התפקיד שלו. כן? זה לא משהו מהותי בו. נכון, אם הוא שמר זה המהות שלו. הנגר זה לא מנגר. הנגר זה מי שעניינו לעשות נגרות. כן.
רק אני רוצה...
זה כמו הבדל אולי בין מקרר למקרר. איזה אבסור. אותו מקרר.
אני חושב שזה עובד גם ההפך. זאת אומרת, אם מישהו בסופו של דבר עוסק בשעבוד, האם הסגולה לא מהירה בו? בגלל שהוא עוסק בשעבוד.
אדם שמשועבד.
אדם שבסופו של דבר האינטרס שלו הוא אינטרס הפוך מזה
שמעוניין
להוציא את הכלל
לחירות. כלומר, אם יש אדם שעניינו שיעבוד.
כן.
כן. כלומר, אבל זה אדם נורא מסכן.
דתית, זאת אומרת, באיזשהו...
כן, כן, בוודאי. זה הנצרות. הנצרות זאת יהדות ללא עצמאות מדינית. זה בדיוק מה שישו אמר. ישו אמר לרבנים, אתם הרבנים מחכים לזה שיבוא בן דוד כדי להוציא אתכם מתחת השלטון הרומאי. ואני לא באתי אלא לגאול את הנשמות. אמרו לו הרבנים, אם ככה, זה מעניין מאוד, אבל אתה בחוץ.
זה לא רק בחוץ. זה גם בתרבות, גם בחברה, אתה יודע, החרדים שאין להם איזשהו מניין.
כן, מאיפה נולדה הנצרות, תגיד לי? מתנועה נפשית מסוימת. האיסיים היו כאלה. בבקשה.
ישראל, אם
זה איזשהו
סוג של
מקצוע,
מישהו שגואל וגואל וגואל כל הזמן את
המסעד. איזה נורך הזאת?
או שאני מברך שהוא גאל ואני לא רוצה את זה.
אני לא מרוצה מזה שהוא
גאל
פעם אחת, כי הוא לא
גאל
אותי עכשיו.
או שאני רוצה שהוא יגאל אותי שהוא גאל אני מברך, אבל לא רוצה שיגאל אותי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.
לא, ברור. ברגע שהוא יגיע למצב שהוא גואל אותי פעם נוספת, אני אפסיק את הברכה הזאת.
למה אני מברך על זה שהוא יגאל את ישראל? מה אכפת לי שהוא...
לא, זה כדי לשכנע אותו. עשית את זה כבר פעם. הוכחת שאתה יודע. תעשה עוד פעם. או, אני אסביר את זה יותר. יש הברכה, ברוך אתה השם גאל ישראל, אנחנו אומרים אותה כל בוקר גם כן. נכון? מתי אנחנו אומרים אותה? בסיום קריאת שמה, בדיוק לפני שמתחילים את העמידה, שהיא עיקר התפילה. ההסמכה הזאת של ברכת גאל ישראל, לתחילת התפילה נקראת בתלמוד, לסמוך גאולה לתפילה. כן? ברכת גאולה לתפילה. נשאלת השאלה, למה חכמים החליטו להסמיך את הגאולה לתפילה? אפשר להוכיח שבימי בית שני לא סמכו. אלא אחרי החורבן הייתה החלטה מודעת של הרבנים, עכשיו מסמיכים גאל ישראל לתפילה. פשוט מאוד. לפני כן, אם היית שואל יהודי, למי אתה מתפלל? או היית שואל נגיד, גוי, למי היהודים מתפללים? הגוי היה עונה, היהודים הם מתפללים למי שיש לו מקדש בירושלים. כלומר, יש נקודת ייחוס גיאוגרפית שהיא הכתובת של התפילה. מתפללים אל אלוהי המקדש, אל ההווה. ואז הממד ההיסטורי קצת הוקהה. כן, זה שפעם יצאו במצרים, זה שיבוא משיח פעם, זה פחות חשוב. ההווה ממלא את החיים. ברגע שגלו ואין יותר מקדש, אין נקודת התייחסות, נשאלת השאלה למי מופנית התפילה. ההווה הפסיק להיות משמעותי בדעת אלוהים. אלא מדברים אל מי שבעבר גאל ועתיד לגאול. ולכן התפילה מופנית אל גאל ישראל. מובן? אבל זה אתה צודק, שברגע שאנחנו יוצאים לגמרי מעבדות לחירות, כבר אין צורך בברכה הזאת. והיא תתבטל בבוא הזמן. כן. עכשיו, ממשיכים. יש כאן, בסוגריים, משפט לא נכון. בני עדות המזרח אינם מברכים על כוס זו. כך כתוב, מודפס לפני כן בהגדה של פסח. יאמר שלפי האמת, זה נכון לגבי רוב הספרדים, וגם לגבי רוב בני עדות המזרח. אבל יש קהילות שנהגו לברך על כל ארבעה כוסות. מה הסיבה אגב של המחלוקת? זו מחלוקת בין הריף לבין הרמב״ם. האם אנחנו סומכים על ברכת בורא פרי הגפן שבקידוש גם על הכוס השנייה או לא? זה הכל. ואז מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם בורא פרי הגפן. הריף אומר למשל שמברכים על כל ארבע הכוסות, כי כל כוס זה מצווה בפני עצמה. שותים מן הכוס בהסבת שמאל. אם לא שותים בהסבת שמאל, מה קורה? לא יוצאים מזה חובה, ואז מה צריך לעשות? לשתות עוד פעם. כן, מי שלא שתה בעשבה, צריך למלא את הכוס עוד פעם ולשתות בעשבה. כן, איך עושים עשבה אגב?
מה?
איך עושים עשבה?
עשבה?
מה שעשית עכשיו זה הדבר הכי לא נוח שיש.
ככה, סבבה, משהו כאן, נשען עליו ולשתות.
איך אתה נשען?
על קריות.
או שאתה נשען על החבר שלך, או שאתה מאפנה את השולחן, את הכיסא במקביל לשולחן, ואז אתה יכול גם בסבבה, כן? אבל ככה זה הכי לא נוח שיש.
הרב יזהר שלא ימשוך את המפה למעלה.
כן, הרבה פעמים יש אנשים שחושבים מה זה הסיבה, זה לחפש איזה מקום להניח בו את המרפק בין הצלחות והאגדות, ולהחזיק את הכוס ביד השמאלית בטעות, ולחפש משהו כזה. זה לא זה, כן, טוב.
הרב, כל פעם שאומרים, מברכים על הכוס,
כן?
צריך לשתות אותה במלואה?
לא, צריך לשתות את רובה. רובה של הכוס.
ואז שמגיעים לכוס הבא, ממלאים עוד פעם.
נכון. יש לך ארבע כוסות לשתות, חובה. אתה יכול לשתות יותר, אם אתה רוצה. אבל ארבע כוסות של יין, זה די רציני.
מי שנוהג לא שותה.
אבל בליל הסדר לא נוהגים. זה יום טוב, אסור לנהוג. בסדר, קיבלתי מייל לפני שנה, שפסח חל בשבת. מישהו כתב לי, השנה ליל הסדר חל בשבת, אז איך אני אחזור הביתה? אמרתי, בכל שנה זה אסור. בסדר? טוב. ואז בעצם סיימנו בזה את המגיד. ואז עוברים לשלב נוסף, רחצה. כן, כתוב בעמוד 22, רחצה. מה זה רחצה? נטילת ידיים. מדוע ליטול ידיים? הרי כבר נטלנו ידיים פעם אחת. היסחנו דעתנו, ועכשיו הולכים לאכול מצות. לפני שאוכלים מצה, מצה זה לחם, צריך ליטול ידיים. נגיד לדעת הרמב״ם שכן צריך לברך, אבל זה לא משנה. גם אם נטלנו בלי לברך או אם לברך, בינתיים היסחנו דעתנו. היה לנו כל המגיד, וזרקנו על השולחן את כל מה ששמענו בשיעורים של הרב שרקי על האגדה. הרבה זמן עבר, שלא לדבר על זה שיש כאלה שמתרגמים את האגדה גם לשפות אחרות. כן, אמר לי פעם שחקן כדורגל מפורסם ממוצא מרוקאי, שאבא שלו היה קורא את האגדה גם במרוקאית. אבל עכשיו, שאבא נפטר, אז אנחנו קוראים רק בעברית, ואז אמא שלי אומרת, מה, כבר הגענו לאוכל? כן. עם המפטר, כמו שאתה. כן. זאת אומרת, אז הרבה זמן, אכן שכחנו, ואז מתיים נוטלים ידיים עוד פעם. בסדר? ואיך נוטלים ידיים? יש שתי אפשרויות. האפשרות הלא נכונה והאפשרות הנכונה. האפשרות הלא נכונה זה שכולם קמים מהשולחן, הולכים לכיור שבמטבח, נוטלים ידיים וחוזרים. לא מכובד. ליל הסדר, זה סעודה של מלאכים. צריך שמישהו יבוא עם גיגית, אחד או שני אנשים, בא עם גיגית ועם הנטלה ועם מגבת, ונוטל לכל אחד כדרך שעושים למלאכים. כן? וגם לאדם הזה שהגיע, גם כן מישהו אחר נוטל לו. כי זה לילה של מלאכים, בני מלאכים. אז נוטים ידיים בצורה הזאת. אשר קידשנו במסותה וציוונו על נטילת ידיים. מהדוע אחר כך בא המוציא? צריך לברך המוציא על המצה. בסדר? מה יש לנו ללמוד על זה? זה כל זה נראה בעזרת השם בפעם הבאה. שלום. חג שמח.